דוד המלך אומר במזמור לתודה, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו. שהקדוש ברוך הוא נעל בפנינו את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועכשיו פתח את שעריו, צריכים להחזיר לו תודה. ולומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שברוך השם אפשר לנו לחזור בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. הדבר ראשון, להודות לקדוש ברוך הוא. בבני ברק כבר חזרנו בשבוע שעבר, תודה רבה לציבור באופן כללי. אנשים התקשרו להתעניין בשלומה, בשלומי, וכמובן זה ריגש עד כמה אנשים מחוברים לשיעור בסייעתא דשמיא. אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. ואני חושב שההודעה הראשונה שכל אחד ואחד שרוצה לדעת מה שכתוב בחז"ל, ומסרתי על זה שיעור בבני ברק, אני כמובן שמי שראה את זה באחד מאמצעי המדיה, שיעור שכל כולו נסוב על עיני קדושת בית הכנסת, עד כמה צריכים להישמר בקדושת בית הכנסת, עד כמה הנושא של בית הכנסת מביא מגפה. הבאתי בשבוע שעבר בשיעור בבית הכנסת הגדול סיפור נורא והיום, שירמיהו הנביא אמר שבית המקדש התעכב חורבנו 40 שנה והכל נחרב בגלל שלא שמרו על קדושת בתי הכנסיות, הכוונה במקום שישבו ולמדו התנהגו שם שלא בקדושה. אז ודאי שבשעה שנאספים חזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ודאי שכל אחד צריך לקבל עצמו קבלה, לא לדבר ולא לשוחח, וכמובן שזה הדבר שצריכים להשיב בתודה לקדוש ברוך הוא שפתח לנו בחזרה את שערי בית הכנסת. היום אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני חג השבועות, והייתי רוצה לדבר על נקודה אחת בחג השבועות. הנושא שאני אדבר בו היום בסייעתא דשמיא קשור לאכילת מאכלי חלב. זה הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום, אבל כדי להגיע אליו צריכים לעבור כמה וכמה משוכות. נתחיל בסייעתא דשמיא ברעיון בפרשת השבוע, כי השבת פרשת נשא. נשא יהיה בעזרת השם יום למחרת חג השבועות. רק נעסוק בנקודה אחת של פרשת השבוע. קורבנות הנשיאים שנמצאים בפרשת נשא תופסים 90 פסוקים מתוך 176 פסוקים שיש בפרשת נשא. יותר ממחצית הפרשה עוסקת התורה בקורבנות הנשיאים, כאשר התורה חוזרת כל נשיא ונשיא מה הביא את הקורבן, למרות שהוא אותו קורבן, התורה חוזרת על כל קורבן בפני עצמו, וחז"ל שואלים למה? למה התורה חוזרת על הקורבנות כל פעם אותו קורבן? התורה יכולה להגיד, ביום הראשון אבי נחשון בן עמינדב, וכן הביאו כולם ונאמר אמן. למה צריכים לחזור על זה כל כך הרבה פעמים? אז ישנם כמה וכמה תשובות, אנחנו נשתמש בתשובה של המדרש. אומר המדרש תשובה, למה אנחנו חוזרים על זה? אומר המדרש, כי אמנם כולם הביאו אותו קורבן, אבל כל אחד בהבאת הקורבן הייתה לו מחשבה אחרת לגמרי בהבאת הקורבן. לא מה שחשב נחשון, חשב הנשיא של שבט יששכר, לא מה שחשב נשיא שבט יששכר, חשב נשיא שבט זבולון. לכל אחד הייתה קו חשיבה אחרת לגמרי בהבאת הקורבנות. אז חז"ל הקדושים שואלים, ולמה יקריב יהודה ראשון? הרי למה לא הולך לפי הסדר של הלידה, שראובן יקריב ראשון? וחז"ל אומרים שמשה רבינו ענה להם, שהקדוש ברוך הוא שאל את הקדוש ברוך הוא איך יקריבו, והוא ענה שהקרבה תהיה לפי סדר המסעות. והמסע הראשון, יהודה הולך ראשון. נפלא. דבר נוסף אומר המדרש, כי יהודה היה מלך, ומלך הולך ראשון, לשבט המלכות. שואל המדרש, ולמה יששכר שני? אומר המדרש, כי הוא מלכה של תורה, הוא תורה, הוא הדבר הנוסף. ולמה זבולון שלישי? כי הוא מחזיק את התורה. וככה חז"ל מסבירים כל פרט ופרט מענייני הקורבנות. כשרש"י הקדוש רוצה להביא את המחשבות של הנשיאים בעת הקרבת הקורבנות, כותב רש"י, בהקרבת הקורבנות של נשיא יששכר והוא נתנאל בן צוער, כותב רש"י הקדוש חלק מהמדרש שמסביר מה מונח בקורבן שלו. קורבנו, אומר רש"י, קערת כסף אחת 30 או 100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. כותב רש"י, כף, לומר לך שהתורה ניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא לידו של משה. לכן זה כף אחת, הכוונה כף, מכף אחת ידו של הקדוש ברוך הוא לכף אחת לידו של משה. 10 זהב, כנגד 10 הדיברות. אומר רש"י, מלאה קטורת, קטורת קוף תת ריש תף, אם תהפוך את הקוף בדלד, כי בעד בשגר, העוד קוף היא מול דלד. אם תהפוך את הקוף בדלד, קטורת יוצא לך גימטריה של 613. אז זה הגימה של תרי"ג מצוות. אומר רש"י, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, יש כאן 3 מינים, יש לך אלים, עתודים וכבשים, כנגד 3 סוגים שיש בעם ישראל, כהנים, לוויים וישראלים. וכנגד התורה הקדושה שמחולקת לתורה נביאים וכתובים. ולמה יש לך 3 חמישיות, אלים 5, כבשים עתודים 5, כבשים בני שנה 5, אומר רש"י כנגד 5 חומשי תורה ו10 הדיברות, 5 בלוח אחד ו5 בלוח השני. אז זה החלוקה. פירוש הדבר שאתה מדבר על קורבנו של נשיא יששכר, כל חלק שיש, הכל מכוון כנגד התורה. זה עד כאן רש"י. במדרש יש המון תוספות על זה, אני לא הולך עכשיו להקריא את המדרש, כי אנחנו רוצים היום לעסוק בנושא חג השבועות, אבל המדרש ממשיך, אני אקח עוד נקודה אחת, כי אחד מהם נזדקק לזה בהמשך, בענייני חג השבועות. אומר רש"י, כערת כסף אחת כנגד התורה. מה קשור התורה לעניין כערת כסף אחת? אומר רש"י, אומר המדרש, כנגד התורה שקרויה לחם, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, שנאמר פסוק בספר משלי, לכו לחמו בלחמי. אז התורה נקראת בשם לחם, יפה. ובלחם הפנים, בשעה שהביאו את לחם הפנים, היה שם מדפים, היו 12 מערכות, ושם כתוב, ועשית כערותיו וכפותיו. אז אם כתוב כערת כסף אחת, זה מכוון כנגד לחם הפנים, כנגד הלחם שנמצא בלחם הפנים. מזרק אחד כסף, כנגד יין, יין בגימטריה 70, ויין בגימטריה 70, כנגד 70 פנים לתורה. אלה הדברים שאומר המדרש, ליקטתי רק את הקטע הזה, בלי להמשיך, רק נעצור כאן. קורבנו של נשיא יששכר הולך על התורה, וזה מתאים מאוד לפני קבלת התורה, לעסוק בקורבנו של נשיא שבט יששכר, שכל כולו מכוון אל התורה הקדושה. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס ענייני חג השבועות, חג מתן תורה, ולעמוד על נקודה מאוד מעניינת. לחג השבועות יש 2 שמות בתורה ושתי שמות בדברי החכמים. בתורה קוראים לחג הזה חג השבועות או חג הביקורים. 2 שמות יש את זה בתורה, בלי להביא את הפסוקים. התורה קוראת בפעם מקום אחד, קוראת זה התורה בשבועותיכם, ופעם אחת ביום הביקורים. חג הביקורים, כידוע לכולם, זה חג השבועות, מתחילים להביא ביקורים מחג השבועות ואילך, ולכן נקרא גם חג הביקורים וגם חג השבועות. חג השבועות הוא על שם הספירה של ספירת העומר, מחר בעזרת השם יש לנו את הספירה האחרונה של 49, היום ספרנו 48 ימים לעומר, שהם 6 שבועות ו6 ימים, מחר בעזרת השם בערב אנחנו נספור 7 שבועות לעומר, זה 49 ימים, 7 שבועות לעומר. לכן, היות ואנחנו סופרים 7 שבתות תמימות תהיינה, לכן החומש הזה, החג הזה נקרא בשם שבועות, על שם הספירה של 7 השבתות. החכמים נתנו לחג הזה עוד 2 שמות. שם אחד הוא נקרא בשם חג מתן תורה, כי אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום חג השבועות הזה, חג מתן תורתנו, נו, זה דבר אחד, והוא נקרא גם בשם חג העצרת. חג העצרת הוא פחות שימושי אצלנו, אבל הגמרא, כשהגמרא מדברת על חג השבועות, היא תמיד נקראת בשם חג העצרת. זה שהחג נקרא בשם זמן מתן תורתנו, זאת לא שאלה למה, כי זה זמן קבלת התורה. השאלה למה קוראים לזה חג העצרת? השם חג העצרת מופיע בעיקר ביום השמיני של חג הסוכות, הוא נקרא יום השמיני חג העצרת הזה, זה השם שלו. והשאלה למה? למה התורה, למה חכמים קראו לחג הזה בשם חג העצרת? אז אני, כשדיברתי על זה פעם עם מישהו, אמרתי לו שלדעתי, השם הזה נקרא, סתם בדרך הדרוש, לא שזה הפשט הנכון, אמרתי לו בדרך הדרוש, עם ישראל נסתווה לפני מעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רד העד בעם, לך תזהיר אותם, פן יארסו לעלות אל השם ונפל ממנו רב. הוא אומר, תזהרו שלא לעלות אל ההר, פן חס וחלילה יארסו ונפל ממנו רב. הוא אומר רש"י, אפילו אחד שיפול, כאילו נפל ממנו הרבה אנשים. אז מה הייתה האזהרה שלנו? להיזהר שלא נפרוץ להר. אז מה ציבו אותנו? לעצור, שלא לעלות להר. אז חג העצרת, החג הזה מבטא את מה שעצרנו את עצמנו מלפרוץ קדימה ולעלות על הר סיני. כמובן בדרך הדרוש זה לא הפשט, אבל בדרך הדרוש חשבתי רעיון, אולי בגלל זה נקרא חג העצרת. טוב, בספר שנקרא חזון יחזקאל, בתוספתא במסכת תרחין, הוא שואל למה נקרא שמיני עצרת בשם שמיני עצרת? למה קוראים לזה שמיני עצרת? מה מונח בזה? אז יש הזה רשי שם במקום, אבל קודם כל נאמר מה שהוא אומר. הוא אומר רעיון מאוד יפה. כאשר חג הסוכות חלף עלינו, יש לנו ישיבה בסוכה, מצווה שאתה מקיים בחג הסוכות, אכילה, שתייה, לינה בחג הסוכות. מעבר לזה יש לנו מצווה של ארבעת המינים. נטילת ארבעת המינים, חוץ משבת, אנחנו נוטלים בכל יום את ארבעת המינים, לולב, אתרוג, הדסים וערבות, וזה המצוות שאנחנו מקיימים בחג הסוכות. מגיע החג השמיני, החג הזה הוא המשך של חג הסוכות, אבל הוא המשך של חג הסוכות עם עצירה. מה זה עם עצירה? אתה לא יושב בסוכה ולא נוטל ארבע מינים. זה חג הסוכות, אבל חג הסוכות עצור. פירוש דבר שאתה בולם את עצמך מנטילת ארבע מינים ונשיבה בסוכה. לכן הוא נקרא חג העצרת על שם העצירה מהעשייה. זה מה שכתוב כאן, זה הרעיון שמונח כאן מאחורה. אומר הרב חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי, אומר זה הרעיון כאן. היות ובחג השבועות, בזמן שבית המקדש היה קיים, כן היה מצווה שקיימו אותה. מה קיימו אותה? קיימו מצוות שתי הלחם. היום מביאים שתי הלחם בזמן שבית המקדש היה קיים. היום אין לנו שתי הלחם. היות ואין לנו שתי הלחם, אז מה אנחנו עושים בחג השבועות? רק עוצרים את עצמנו. זה מה שאנחנו עושים. אז לכן החג הזה נקרא חג העצרת, כי אין לנו פעולה שאתה עושה אותה, כמו בחג הפסח, שיש אכילת מצה ואכילת מרור, וקורבן פסח ושתיית ארבע כוסות וסיפור יציאת מצרים. אז שמגיע החג שאתה לא עושה, אם אתה לא עושה נקרא עצרת, אתה בולם את עצמך שלא לעשות. אלה הדברים שאומר הספר חזון יחזקאל. הספורנו בפרשת אמור כותב שהשם הזה חג העצרת נאמר, היות ביום החמישים ליציאת מצרים היה יום מתן תורה, שבו נעצרו ישראל יחדיו לעבודת הכל יתברך. עם ישראל נעצר כולם ביחד לעבודת השם יתברך. ויות והם נאספו לעבודת השם יתברך, קראו רבותינו עצרת. פירוש הדבר שרבותינו קראו, התורה לא קוראת את זה בשם עצרת, רבותינו נתנו את השם הזה בשם עצרת. בא הרמב"ן, מי שירצה יעיין בפנים בדברי הרמב"ן בפרשת אמור, אומר הרמב"ן, רש"י מסביר למה נקרא שמיני עצרת בשם שמיני עצרת, משל עם מלך שלימן את בניו לסעודה, מלך אחד הזמין את הבנים שלו להתארח אצלו, לכך וכך ימים, לשבעה ימים אמר חבר'ה בואו אצלי, כל אחד גר במקום אחר, בואו נעשה מפגש משפחתי. כיוון שהגיע זמנם להתפטר, נגמרו השבעה ימים, כל אחד עומד לשוב לביתו, אמר בניי בבקשה מכם, עקבו עמי עוד יום אחד, תישארו עוד יום אחד, קשה עליי פרדתכם, קשה לי להיפרד ממכם, אז בבקשה תישארו עוד יום אחד. אם כך הוא אומר, לכן החג הזה אומרה שנקרא עצרת, על שם שנעצרנו עוד יום אחד בחג הזה, לכן הוא נקרא בשם חג העצרת. ככה כותב רש"י. אומר הרמב"ן דבר יפה מאוד. אומר הרמב"ן, לחג השבועות אין חול המועד. לכל חג יש חול המועד. לפסח יש שבעה ימים, לסוכות יש שמונה ימים. מה מונח בחג הזה? שבועות אין לו שום חול המועד. אומר הרמב"ן, הימים שבין פסח לעצרת, 49 ימים, אלה כימי חול המועד. פירוש דבר, החג מתחיל מפסח ונגמר בחג העצרת, זה הסיום של החג. אז יש לנו כאן באמצע 49 ימים של חול המועד אחד ארוך. אז כמו שיש לך חג העצרת בסיום חג הסוכות שמסיים, יש לנו עצרת היא המסיימת את חג הפסח. אז אמנם בחג הסוכות זה 8 ימים, ואילו בחג העצרת זה בחג הפסח זה 50 יום. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. כך הוא כותב שהימים שבתווך נקראים כימי חול המועד, אלה דברי הרמב"ן נפלא ביותר. המעניין הוא שבדעת זקנים לבעלי התוספות, כותב הדעת זקנים, דבר מעניין. הוא אומר למעשה, גם שמיני עצרת היה צריך להיות אחרי 50 יום מסוכות. כמו שהרמב"ן אומר, שהימים האלה נקראים ימי חול המועד אחד ארוך, ככה צריך להיות שחג העצרת, שמיני עצרת, גם יהיה אחרי 50 יום. אז למה הוא לא נעשה אחרי 50 יום? אומר הדס, כנים בעלי התוספות, דבר פשוט מאוד. מסוכות 50 יום, אתה מגיע לאמצע חודש חשבן. אם אתה מגיע לאמצע חודש חשבן, אחרי שבזיים במר חשבן מתחילים לבקש על הגשמים, אז זה גמן שכבר ירידת גשמים, אתה לא יכול להגיד לאנשים, עכשיו לעלות לרגל בחזרה בימי הגשמים, זה לא שייך. אז הוא אומר, בקיץ שעלו לפסח, אז אחרי 50 יום שוב פעם יכולים לעלות לרגל, למה? כי זה ימי קיץ, אתה הולך, זה אין בעיה של גשם, אתה לא מתבוסס בתוך בוץ. אומר הדס, כלים בעלי התוספות באמת, ההבדל בין חג אחד לחג השני, צריך להיות 50 יום, בדיוק כמו שאנו בספירת העומר. אלה הדברים שאומר הרמב"ן ודס, כלים בעלי התוספות. החזקוני, בפרשת פנחס, בפרק חפתת, פסוק למדה, אומר החזקוני, למה נקרא החג הזה בשם חג העצרת? כי התרגום אומר על הפסוק, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. אומר התרגום בשבועותיכם, בעצת רחון, פירוש הדבר בחג העצרת שלכם. יוד אומר שזה בעצת רחון, פירוש הדבר בעצרת שלכם, לכן נקרא החג הזה בשם העצרת. למדנו מכאן שהשם שנתנו חזל לשם הזה, לחג הזה בשם חג העצרת. אני רוצה להביא מקור אחד לגמרא, שהגמרא קוראת לחג הזה בשם חג העצרת. גמרא, מסכת פסחים, בדף סמכת עמוד ב', מגבירה הגמרא שלושה סיפורים אחד אחרי השני, ובכל שלושת המקומות האלה חזל קוראים לחג הזה בשם חג העצרת. אומרת הגמרא כך, מחלוקת של רבי לזר ורבי יהושע, האם אדם יכול לא לאכול בחג? לא לאכול בחג. אדם אומר, אני לא רוצה לאכול. ניקח דוגמה, אדם אכל בליל הסדר, אכל כזייסים, אכל מרור, אכל סעודת שולחן עורך, ברוך השם. אומר למחרת ליל הסדר, אחרי שכל הלילה הוא סיפר סיפור ביציאת מצרים, אומר, היום אני לא אוכל, היום אני רק לומד. לומד, יושב כל היום, נגמרה התפילה בשמונה בבוקר, גמרת בתיקין, היום אני יושב ולומד. מעכשיו עד שמונה בערב, 12 שעות יושב ולומד בלי הפסקה. אומר רבי אליעזר, אין בעיה, יום טוב, או אוכל ושותה, או יושב ושונה. כך הוא אומר, או שאתה אוכל, אם לא, אתה יכול לשבת וללמוד, אין שום בעיה. מדובר על היום של החג, לא על הלילה, מדובר על היום. רבי יהושע אומר, אין דבר כזה, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. אוכלים ולומדים. כל אחד מביא פסוקים, לא ניכנס כרגע, מי שירצה יין שם בפנים. אמר רבי אליעזר, כולו עלמא מוידים, הכל מודים, זה בעצרת, בעיננה מלכם. חג מתן תורה, שהייתי אומר, תשמע, איזה יום, אחרי התפילה אתה נשאר ללמוד בתוך הבית הכנסת, אתה לא הולך הביתה, איזה חג זה היה צריך להיות? חג העצרת, לא? קיבלת תורה, קיבלת תורה, קראת מעמד הר סיני, תשאר בבית הכנסת עכשיו, עצה את החג, שתלמד, תראה כמה אתה חפש בתורה, קיבלת עכשיו את התורה הקדושה, תראה כמה אתה חפש בה, אומר רבי אליעזר, בשום פנים ואופן לא. כולו עלמא מוידי, גם אני אומר, שאמרתי לך שאדם בחג יכול להגיד, מי שרוצה ללמוד יכול ללמוד, בעצרת הוא חייב לאכול. למה? יום שניתנה בו תורה. אומר רשי, אם זה יום שניתנה תורה, אתה צריך להראות שאתה שמח בה. איך אתה מראה שאתה שמח בה? אתה הולך הביתה, אתה אוכל רולד הבקר, אתה אוכל ברוך השם אורז עם חמוציות, אתה מראה לכולם כמה אתה מאושר בתורה, אז זה מלא, כולה עלמא מוידי. אז זה מלא, בפסח אתה יכול להראות הכל בסדר, אתה יכול לשבת וללמוד. חג שבועות, גם אני שאני אומר שאפשר לשבת וללמוד, גם אני מודה שבחג השבועות, צריך לאכול, כולה עלמא מוידי, זה בעצרת בעיננה מלכם. טוב, עד כאן הגמרא. למדנו מה? שחג השבועות, איך הוא נקרא? עצרת, כולה עלמא מוידי, זה בעצרת בעיננה מלכם. ממשיכה הגמרא. מה בריידר אבינה, כולה שטה, הווייתי בתעניתה. מה בריידר אבינה, כל השנה היה בתענית. אכל בערב, ביום הוא צם. חוץ משלושה ימים בשנה, הוא צם כולל שבתות וחגים. הוא לא אכל, חוץ משלושה ימים בשנה שבהם הוא אכל ביום. באיזה ימים הוא אכל ביום? אומרת הגמרא, עצרת, פורים וערב יום הכיפורים. עצרת, פוריה ומעלי יום עדי כיפוריה. אלה שלושת הימים שהוא אכל בהם. כך מספרת הגמרא. מה זה? עצרת, כולה עלמא מוידי זה בעיננה מלכם, כולם אומרים שצריך לאכול. פורים, אומרת המגילה, ימי משתה ושמחה, יש מצווה לעשות סעודת פורים. וערב יום הכיפורים, אומרת התורה במסכת ברכות, וניתם את תפשותיכם בתשעה לחודש בערב, ותמה כל האוכל בתשיעים, מעלה לבה כתוב, כאילו התענה, שבעה עשירי, אז הוא אכל, נפלא ביותר. אומר הגאון מווילנה, למה הגמרא אומרת שאוכלים בעצרת? כול עלמא מוידי שבעצרת בעניין המלחם, למה? להראות שאתה שמח בשמחת התורה, גם פורים וגם יום הכיפורים שייכים לקבלת התורה. למה? יום הכיפורים זה קבלת לוחות שניות, קיבלנו לוחות שניות ביום הכיפורים, משה רבינו ירד, אז השמחה היא בערב יום הכיפורים, ובפורים, אומרת הגמרא בשבת פחד, קיבלו וקימו היהודים, עליהם הזרם, קיבלו את התורה מאהבה. אם קיבלו את התורה מאהבה, אז לכן גם בפורים אוכלים, להראות את קבלת התורה. יוצא ששלושת הימים האלה סובבים סביב למה? לקבלת התורה. אם כל הימים האלה סובבים מסביב לקבלת התורה, נוכל להבין בסייעתא דשמיא, שהעניין של קבלת התורה וקשור לענייני האכילה, מלשמש את השמחה שיש לנו. איך השם שנקרא חג השבועות? חג השבועות נקרא בשם עצרת, כך הוא נקרא. טוב, נפלא ביותר. ממשיכה הגמרא עוד קטע אחד. רב יוסף ביום דעצרת, רב יוסף בחג השבועות אמר, עבדי לי עגלה טילטה, תעשו לי בבקשה עגל, שיהיה עגל שהוא שלישי לבטן של האמא שלו הפרה. זאת אומרת עגל לא הראשון, לא השני, שיהיה העגל השלישי שנולד לאמא שלו. למה? דגליו הוא יומה, אם לא היום הזה של חג השבועות דקגרים, כמה יוסף יקה בשוקה. אלמלא שקיבלתי תורה, כמה יוסף, זה שנהייתי רבי יוסף, זה בזכות חג השבועות. מה צריך עגלה טילטה? אומר רשי, שלישי לבטן הוא המשובח ביותר. כך אומר רשי, הכי משובח. רבותיי, אם היו שואלים אותנו מה עדיף לאכול בחג השבועות או בערב יום הכיפורים, ודאי שבערב יום הכיפורים, תענו את נפשותיכם, זה סעודת מצווה על העניין של תשובה, יש מצווה לאכול, כל כזית שבן אדם אוכל זה מצווה, שם תעשה שלישי לבטן. מה צריך לעשות דווקא בחג השבועות? תעשו לי עגלה משולשת. באים הפרשים שם בגמרא ומנסים לטעות מה מונח בעגלה המשולשת הזאת מעבר לייחודיות של הטעם שיש לעגלה המשולשת. כותבים המפרשים, ישנה גמרא במסכת שבת בדף פחד. דרש אותו יהודי שבא מן הגליל ואמר כך, בריך רחמנה, ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה משולשת. תורה נביאים וכתובים לעם משולש. מה עם משולש? כהנים לוויים ישראלים. על ידי משולש משה רבינו שהוא שלישי לבטן, מרים אהרון ומשה, ביום משולש אחרי שלושת ימי הגבלה, בחודש השלישי ניסן אייר סיוון, ברוך הוא רחמנה, הוא מצא שלוש שלישיות, בריך רחמנה דייב אורייתא תליטא, לעם תליטה, על ידי תליטה, ביחד תליטה, ביום תליטה. חמש שלישיות הוא מצא, אמר אותו יהודי מן הגליל. אומרים המפרשים, היות ומצא שקבלת התורה סובב מסביב לספרה שלוש, אמר רבי יוסף, תעשו לי בבקשה עגלה משולשת. למה עגלה משולשת? כי אני רואה שכל קבלת התורה סובב מסביב לציר. שמהו הציר? הציר הוא שילוש, זה הציר שמצאתי, מצאתי שהתורה סובבת מסביב לשלוש, לכן הוא אמר, בבקשה מכם, תנו לי עגלה משולשת. יפה מאוד, ככה אומרים חלק מהפרשים, דבר נפלא. אם ככה, בעזרת השם, אני רוצה ללכת, להיכנס לתוך החג הזה, הבא עלינו לטובה, בעזרת השם. ידוע לכולם שבחג העצרת, אמר לנו החזון יחזקאל, שאנחנו רק בולמים את עצמנו, אנחנו לא עושים פעולות. אז מצד התורה, היום הזה הוא יום רגיל, כמו שבת רגילה, מותר לבשל אוכל נפש עם כל ההלכות של אוכל נפש, אבל זה יום רגיל, אין בו פעולות, לא לולה ולא ישיבה בסוכה ולא מצות, שום דבר. מנהגים לרוב בסייעתא דשמיא. תפתחו שולחן ערוך, סימן תת צדיק דלת, אומר הרמו, וזה הרמו זה שיטת האשכנזים, אבל המנהגים התפשטו גם אצל בני קהילות כל המקהלות, חוץ מהתימנים שלא קיבלו את המנהגים האלה, אבל הרוב נוהגים את המנהגים האלה. הנה כאן בית הכנסת מקושט יפה לכבוד חג השבועות, נוהגים לקשט את בתי הכנסת ואת הבתים בפרחים. האם נוהגים לעשות דווקא פרחים של פרי או פרחים דווקא אילנות סרק? שני דעות. יש כאלה שאומרים ששמים פרחים, למה? זכר למעמד הר סיני, ששם היה ההר היה ירוק, אז לכן שמים עצים. שם לא היה עצי פרי, זה היה במדבר, אין עצי פרי, אז גם לא תקלים, אלא היה שם עצי עצים רגילים היה שם. טוב, יש כאלה שאומרים דווקא עצי פרי. למה דווקא עצי פרי? כי בעצרת נידונים על פירות האילן, אז דווקא תשים דברים של האילן, ככה תיחה מענב של תפוזים, תשים שיהיה סמל, כי נידונים על פירות האילן. ראיתי מביאים בחתם סופר, אומר לא, תשים דווקא אילנות של סרק, אומר למה? ללמד אותך שבחג השבועות, אדם שהוא בעצם אילן סרק, הוא לא כולל שום דבר מהתורה, אם הוא יתפלל ויקדש מבקש מהקדוש ברוך הוא, בחג השבועות הוא יכול להפוך מאילן סרק לאילן של פרי, אתה יכול להפוך אחד שהוא סתום, אם אתה אילן סרק ולא נותן פירות, אם תתפלל הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להסיק ביום הזה, ולהיות כולך אילן שנותן פירות, ככה מביא החתם סופר. טוב, המנהג הזה התקבל אצל האשכנזים, בחצרות האדמורים, מקשטים את בית הכנסת, הופכים אותו לגינה, מתפללים בתוך משתלה, ברוך השם, הכל מקושט בפרחים באופן נפלא, בהיכלי התורה והישיבות לא מכניסים אפילו עלה, עלה לא, כי הגאון מווילנה אמר שאסור לעשות את זה, זה מנהג של גויים, שמקשטים את בתי התפלה שלהם, בפרחים לא לעשות את זה, אז בהיכלי התורה לא תמצאו פרחים, כל אחד נוהג כמנהג אבותיו ועושה מה שאבותיו נהגו. נפלא. מנהג נוסף מופיע, לאכול מאכלי חלב. או, ברוך השם, כאן כולם מלקקים את הלשון בשקיקה, רק מלחשוב על העוגות גבינה, ארבע קומות עם הקצפת, עם הדובדבנים ועל הזן יישב הדרך. כולם מרוצים, נו, התקבל בכל הדעות, כן, גם בני עדות המזרח נוהגים את המנהג הזה, למרות שהוא מופיע ברמו, התימנים לא נוהגים, הרמב״ם לא מביא את זה ולא עושים, שם אוכלים בשר בשתי הסעודות כדין כל יום טוב רגיל. מה עושים האשכנזים? כל אחד לפי המנהג, יש כאלה שמחלקים סעודה לשניים, אוכלים בהתחלה חלבי, אחרי זה עושים, מחכים חצי שעה, מדיחים את הפה ועושים מאכלי בשר. יש כאלה שסעודת הערב עושים אותה חלבית, בבוקר בשרי, יש כאלה להפר, בערב בשרי, בבוקר חלבי, ויש כאלה הכל חלבי, כל אחד במנהגים, כדומרות שכתוב זה לאכול בשר בחג, אין שמחה ביום טוב אלא בבשר ויין, כל אחד כמנהג בתוותיו, אני לא נכנס עכשיו לתת הצעות לסעודות, כל אחד יעשה מה שאבותיו נהגו, נערי נערי ופשטי, כל אחד יעשה כמנהגו, נפלא ביותר. מה העניין לאכול מאכלי חלב? אז מביא במשנה ברורה, הוא מביא שאוכלים מאכלי חלב, אחד הסיבות, כי נאמר על התורה דבש וחלב תחת לשונך, ולכן הוא אומר לעשות מאכלים שיש בהם גם דבש וגם חלב. הרמו, שמביא את המנהג הזה, אומר הרמו, אם אתה אוכל מאכלי חלב ומאכלי בשר, אתה לא יכול להשתמש באותו לחם שאכלת את החלב להשתמש בו לבשר. אתה צריך לשים על השולחן שני לחמים שונים. אם אתה תשים שתי לחמים שונים, אז זה סכר לשתי הלחם שהם מביאים בעצרת. נפלא ביותר, כך מביא הרמו. נפלא. אומר המשנה ברורה הזה, כשאתה שם את הלחם, את הלחם הזה של החלב, הוא אומר, אדרבה, עדיף שהלחם הזה דבר ראשון יהיה מחיטה, כמו ששתי הלחם היה מחיטה, ודבר נוסף הוא אומר, כדאי שהלחם של החלבי יהיה עשוי מחמה, זאת אומרת שהלחם עצמו יהיה חלבי, אם הלחם עצמו יהיה חלבי, אין סיכוי שתשתמש בו לבשרי. טוב, כך מביא המשנה ברורה במקום. באה המשנה ברורה, והוא אומר, שמעתי בשם גדול אחד, מה הסיבה שאוכלים מאכלי חלב? הוא אומר, כיוון שעם ישראל, מעמד הר סיני היה בשבת, אם מעמד הר סיני היה בשבת, הם קיבלו את כל התרי"ג מצוות, כמו שכתוב ברס"ג, שבעשרת הדיברות, אומר רבי סעדיה הגאון, כוללים את כל המצוות כולם. כל המצוות כתובות בעשרת הדיברות. אם ככה הם שמעו שצריכים לשחוט בעלי חיים, וצריכים לנקר, וצריכים למלוח את הבשר, וצריכים להכין אותו, וצריכים... כל הדינים של השחיטה, איך הם יכולים לשחוט? איך הם יכולים להשתמש בכלים שהשתמשו בהם לטרפות? אז לא היה להם לא כלים ולא אפשרות לשחוט, צריכים להעמיד סכינים, כל זה פרוצדורה. אז לא היה מה לאכול, אז מה אוכלים? אז בשר לא יכלו לאכול. לא יכלו לאכול בשר, אז מה אכלו? חלב. אז זכר לזה שביום קבלת תורה לא היה מה לאכול, ואכלו מאכלי חלב, אומר לכן אוכלים מאכלי חלב. אומר על זה החופץ חיים, אומר המשנה ברורה בליקוטי הלוחס, זה רק למאן דאמר שהתורה לא ניתנה בשבת. כי אם אתה אומר שהתורה ניתנה בשבת, בין כה אתה לא יכול לשחוט, ואתה לא יכול לבשל, אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי זה בשבת. רק לשיטת רבי אליעזר בן עזריה, שאומר שהתורה ניתנה ביום שישי, שם הטעם הזה מתאים. אבל ככה אם התורה ניתנה בשבת, בכל מצב אתה לא יכול לא לבשל ולא לשחוט, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אלה הדברים שאומר החפץ חיים בספרו ליקוטי הלכות, שהדעה הזאת רק לשיטת רבי אליעזר בן עזריה, שמופיעה בפרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו. טוב. בא בהר היטב ואומר, אתה יודע למה? למה אוכלים מאכלי חלב? כי אנחנו סופרים ספירת העומר שבע שבועות. למה סופרים שבע שבועות? כדין ספירת נידה. נידה סופרת את הארתה שבעה ימים נקיים. היות ועם ישראל יצא ממתת שערי תומה, ממתת שערי תומה, צריכים עכשיו לספור, ממתת ימים לטהרה. וידוע לכולם שדם נעקר ונעשה חלב, אישה שמניקה כבר אין לה נידה, אם היא מניקה היא לא רואה נידה, אם היא לא רואה נידה, פירוש דבר שדם נעקר ונעבה חלב. אחרי שעם ישראל ניתר מתומת מצרים בשבע שבועות, אז נעקר הדם ובא חלב, לכן אוכלים מאכלי חלב, כך מביא אבא רייטב בשם חכמי הקבלה. טוב, דבר נוסף, מובא בספר ביקורי עצרת, יש פסוק, אומרת התורה, וביום הכיפורים, ביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. אומר הספר ביקורי עצרת, מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, ראשי תיבות חלב, מנחה, אני חוזר, חדשה להשם בשבועותיכם. ראשי תיבות חלב, כאן המקור שאוכלים בחג השבועות חלב, חוץ מזה שזה טעים, גם יש לך גם מקור לאכילה הזאת בפסוק בתורה שרומז לעניין הזה. אני אביא עוד מקור אחד שמופיע בשלה הקדוש. הפסוק בפרשת משפטים, שם מופיע פעם ראשונה, הציווי שלא תבשל גדי בחלב אמו, התורה מצווה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו, פעם פרשת משפטים, אחד כתיסה ואחד פרשת ראה, אומרת התורה, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ראשית ביקורי אדמתך, רמז אומר השלה לחג הביקורים, ומה המצווה שבא אחרי זה? לא תבשל גדי בחלב אמו, רמז, לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, כך אומר השלה הקדוש רמז נוסף. בא רבי שמשון מאוסטרפולה, ואומר דבר נפלא, חז"ל אומרים שמונה שמות יש לו להר סיני. בין השמות שיש לו להר סיני מופיע בתהילים מזמור סמכת, הוא נקרא בשם הר גבנונים. ויוד בו נקרא בשם הר גבנונים, מכאן המנהג לאכול הררים של גבינה. כך מופיע ברבי שמשון מאוסטרפולה, מקור לעניין הזה של אכילת הגבינה. דבר נפלא. טעם נוסף מופיע בספר ביקורי עצרת, חלב בגימטריה 40, חזה 8, למד 30, בית 40, והתורה ניתנה אחרי 40 יום שמשה רבינו היה במרום, רמז לאכילה הזאת של חלב, בסייעתא דשמיא יש לנו רמז נוסף. דבר נוסף מופיע בפרי חדש, הגמרא בתענית ממשילה את התורה לשלוש משקאות, למים, לחלב וליין. אז אומר מים שותים כל הזמן, חלב ויין עושים קידוש, אז מה נשאר לך? גם את החלב, לחבר אותנו לשלושת המשקאות, לכן עניין לאכול מאכלי חלב, אלא לשתות חלב בדווקא. טוב, עד כאן מצאנו תירוץ נוסף, אומר רבי פנחס מקורית, הוא אומר שחלב זה דבר מאוד ירוד, לא צריך הרבה להכין אותו, אתה בא לפרה ולוקח קצת חלב ויש לך גלון חלב, לא צריך פרוצדורה, בשר זה שחיטה ומליחה והדחה, הוא אומר לך שאדם לא צריך להתעסק יותר מדי עם האוכל, צריך להסתפק במועד. לוקח, נותן לחיצה, מוציא כבר חלב, יש כל המינרלים בפנים, ואוכל, לא פרוצדורה. כך אמר רבי פנחס מקורית, ללמד אותך שאדם צריך להיות מה שנקרא, מסתפק במועד. המעניין הוא שיש פסוק שמופיע בספר משלי, שם כתוב, ודי חלב עזים ללחמך. אומרת הגמרא בחולין פי דלת, דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים. אומר רשי, די לך בחלבם ואל תשחטם ותאכלם. פה אמר, תסתפק בחלב. אז החלב מה זה? החלב הוא סמל להסתפקות במועד. אז זה סמל שלנו שצריכים ללמוד, שאדם לא צריך לרוץ אחרי המותרות, אלא די לו שיסתפק במועד. פירוט נוסף מופיע בספר מטעמים. הגמרא אומרת שמשה רבינו, הוא שם בתוך התיבה, ביאור, ביום ו' בחודש סיוון. משה רבינו נולד בזין באדר, ותצפנהו שלושה ירחים. שלושה ירחים מאדר יש לנו ו' בניסן, ו' באייר, וו' בסיוון. אז יו ו' סיוון הוא שם בתוך התיבה. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מי שאתן לתן תורה לעם ישראל ביום הזה, אתה שם אותו בתוך התיבה, בתוך היאור, באה בתיה בת פרעה והוציאה אותו. מה היא עשתה? הביאה אותו להניק לכל המצריות, והוא לא רצה לנק. עד שאמרה למרים, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, אז משה רבינו ינק מאמא שלו, זכר לזה שהוא לא רצה לנוק מן המצריות, וינק רק מאמא שלו, זכר לזה, אוכלים מאכלי חלב, כך מופיע בספר מתמים, פירוש נוסף. אני רוצה ללכת לפירוש האחד לפני האחרון, כי האחרון יהיה ארוך יותר, וממנו נלמד יסוד נפלא. פירוש נוסף מופיע ברב חיים ויטל, מביא אותו גם, מביא את זה מעצמו, גם החידושי הרים. יש לנו 365 מצוות לא תעשה בתורה. רמח מצוות עשה, 248 מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. 365 מצוות לא תעשה. וכנגד זה יש לנו בשנה שסה ימים בשנה, שין סמכי ימים בשנה. אם יש לנו 365 ימים בשנה ו-365 לאווים, יוצא שכל לאו מכוון כנגד יום בשנה. כל לאו מכוון. יוצא שמה? האיסור הראשון, מה יש לנו בתורה? האיסור הראשון הוא גיד הנשה. זה הדבר הראשון, אז הוא כנגד א' בניסן. למה א' בניסן? כי זה האיסור הראשון, היום הראשון שאתה מונה מניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה עליו. תספרו 66 לאווים, אומר רב חיים ויטל, הגעת לאיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו. 66 ימים מתחילת חודש ניסן, יוצא ו' בסיוון. יוצא שהיום הזה מכוון כנגד מה? כנגד האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו. אז מצאת החיבור בעניין הזה, אם מצאת החיבור בעניין הזה, זה האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, וכאן מתחברים הדברים האלה ביחד. עד כאן הדברים של רב חיים ויטל, הוא מביא על זה ידוע לכולם, יש מדרש, המדרש נמצא בתנחומא פרשת כי תצא, שין סמכי מצוות לא תעשה כמניין ימות החמה, ובכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת, צורחת ואומרת לאדם, גוזרני עליך במי שהגיע ימיך ליום הזה, אל תעבור בי את העבירה הזאת, ואז תכריע אותך ואת העולם כולו לקו חובה. אם ככה יוצא שכל יום מכוון כנגד לב אחד, והיום ה-66, אומר רב חיים ויטל, מכוון כנגד הלב של לא תבשל לי בחלב אמו, אותו דבר מופיע בספר חידושי ערים. אני רוצה ללכת לביאור נוסף, והביאור הזה קצת נרחיב בו בסייעתא דשמיא, כי מצאתי שם פנינה ששווה מיליארדים. איך אמר, אמרתי את זה למישהו, אמר לי, כדאי להיוולד רק כדי לשמוע את הוורט הזה. אז בעזרת השם, אחרי שחזרנו, בואו שהרב בתודה חצוצה בתהילה, נראה את הרעיון הנפלא שמצאתי בסייעתא דשמיא, עכשיו שתאכלו את העוגות גבינה, הגבינה תקבל טעם אחר לגמרי. אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר שיצק לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, הכהן הגדול מאחיו, שאמר לנו שבכל דבר שאתה רוצה ללמוד, תלמד איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה. אם תדע איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה, שם מונח העומק שלו. מאיפה הוא לוקח את זה? גמרא במסכת בבא קמא. הרואה תת בחלום, יצפה לטובה. כך אומרת הגמרא. למה? ראית תת בחלום. אדם רואה אותיות בחלום. ראית תת, מה תדע לך שאומר לבוא עליך דברים טובים. למה? כי הפעם הראשונה, אומרת הגמרא בבא קמא, שמופיע תת בתורה, איפה היא מופיעה? טוב, במילה טוב, אז לכן אם אתה רואה תת בחלום, אתה רואה, הכוונה, אתה רואה תת בחלום, תצפה לטובה, אתה רואה תת בהכיס, תצביע תחייה. בכל אופן, אלה הדברים שנאמר שם בגמרא, נפלא ביותר. טוב, רבותיי, איפה מופיע פעם ראשונה המילה חלב בתורה? המילה חלב מופיע פעם ראשונה, כתוב בתורה שאברהם יריח את המלאכים, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם. זה הפעם הראשונה שמופיע חלב, אחרי זה מופיע ארץ זבת חלב ודבש, נפלא ביותר. אבל חלב פעם ראשונה מופיע פרשת וירא, פרשה רביעית מתחילת התורה הקדושה. נפלא. אני רוצה ללכת בחזרה לשם. תחילת חומש, תחילת פרשת וירא, אומרת התורה, וירא השם אל אברהם ולעונה ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים, אומרת התורה, ניצבים עליו, וירא וירא תקרתה מפתח האוהל וישתחו ארצה. שואלים חז"ל, גמרא בבא מציע, שלושה מלאכים, שמה באו שלושה מלאכים לאברהם אבינו? אומרת הגמרא, אין מלאך אחד שעושה שתי שליחויות, כל מלאך עושה רק שליחות אחת. אז מלאך אחד שקוראים לו רפאל, אומר רש"י, בא לרפא את אברהם, אחד שקוראים לו מיכאל, בא לבשר לשרה, ואחד שקוראים לו גבריאל, בא להפוך את סדום. כך מופיע. שואל רש"י, אבל כתוב שיבואו שני המלאכים סדומה, אז באו שני מלאכים, לא רק גבריאל. אומר רש"י, רפאל שריפא את אברהם, הלך גם להציל את לוט. רגע, אבל אמרת לי שאין מלאך אחד לוטה שתי שליחויות, אז איך הוא הלך לסדום? אומר רש"י, רפואה והצלה זה אותו דבר. מה זה? אתה מציל אותו ממוות, ואתה מציל אותו ממוות, זה אותו דבר. כאן זה רפואה וזה הצלה. זה לא הפשט הוא זה שתי שליחויות, זה אותו שליחות, זה אותו דבר. כאן אתה מציל אותו מהקורונה, וכאן אתה מציל אותו מהמהפיכה. זה אותו רעיון, טוב, נפלא ביותר. בגמרא כתוב משהו אחר, רש"י לקט דרך אחרת. אומרת הגמרא, אתה יודע מה היה? כאן משהו אחר. מיכאל, שבישר לשרה, הוא זה שהלך להציל את לוט. מה הקשר בין מיכאל, בין שרה אימנו? נשאיר את זה, דיברנו על זה פעם בשיעור, אני לא רוצה להיכנס את זה. זה נושא בפני עצמו באופן נרחב. טוב, רבותיי, מגיעים שלושה המלאכים האלה. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד פשוטה. בשביל מה הגיע גבריאל? בשביל מה בא גבריאל? מיכאל בא לבשר לשרה. רפאל בא לרפא את אברהם. בשביל מה הגיע גבריאל? הולך להפוך את סדום. תחכה בצומת סדום. בשביל מה אתה הולך להטריח יהודי בן 100, עכשיו לתת לך לאכול של השון בחרדל? מה קרה לך? אתה בא להטריח אותו, לא חצר מישהו לזימון, יש כבר את מיכאל ויש גם את רפאל, אברהם יצטרף, יש זימון. בשביל מה באת? שבצומת סדום, חכה בתחנה. הוא הרי מחכה לעוד אחד, מישהו שיבוא להציל את לוט. חכה, ברגע שהוא יוצא לדרך, יגיד לך, גמרתי את השליחות, אני בא אליך, תתאחד. בשביל מה הגיע גבריאל? זו שאלה ששואלים הרבה מהפרשים, המון תירוצים יש, שאנחנו נלך היום בקו אחד. ישנו ספר שנקרא בשם זרע ברך, רבי ברוך ברכיה שפירא, זה השם שלו, ספר נפלא. בספר הזה, בפרשת וירא, הוא מביא את רש"י. רש"י כותב שאברהם אבינו אמר להם שירחצו את הרגליים, אומר רש"י, למה? כי הם היו נדמים לו כערבים. כך אומר רש"י. רבותיי, ערבים? מאיפה נולד ערבים בזמן אברהם אבינו? מה זה שייך ערבים? מאיפה באו ערבים בכלל? הכוונה שאנשים שהיו עוברי מדבריות, הולכים במדבריות, קראו להם ערבים, מה שאנחנו קוראים היום בדואים, שגרים במדברות, אז קראו להם ערבים, זה היה השם שלהם. יפה, אז איך הם היו לבושים? על פי רש"י, גמרא בו מציע, כולם היו נראים כמו ערבים. אומר הספר זרע ברך, בוא תראה מה שכתוב במדרש, על הפסוק הזה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, אומר המדרש. אחד היה נראה כרב חובל, אחד היה נראה כאופה, ואחד היה נראה כערבי. זה הלשון של חז"ל. אומרים חז"ל, אחד נראה בדמות צדקי, הכוונה אופה, אחד כדמות נבתי, רב חובל, ואחד בדמות ערבי. נפלא ביותר. שואל הספר זרע ברך, לא הבנתי, בשביל מה אתה צריך שלושה סוגים של פרצופים, שילכו בתלבושת אחידה, מה לא הבנתי? או ערבים, או לבנים, שעשו משהו, מה כל אחד לבוש אחר? אומר הספר זרע ברך דבר נורא, רבותיי תשמעו. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף למד ח' עמוד ב', בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נועץ במלאכי השרתים לברוא את האדם. נעשה אדם, לא כתוב ועשה אדם, נעשה אדם. נעשה אדם, שאל את המלאכים, לברוא את האדם? אמרו לו, מה תברוא? אמר להם, אמרו ריבונו של עולם, אל תברא את האדם. למה? האדם הזה עתיד לחטוא לפניך. עתיד לחטוא לפניך שנאמר, כתוב בפסוק, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בשביל מה אתה צריך אותו? תן את התורה למלאכי השרת, ושלום על ישראל. מה זה? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? אמרו המלאכים, תראה, עשית דור אנוש, מה עשו? עשו עבודה זרה, והצבת שליש עולם במים, אז מה אתה צריך אותם? ובן אדם, רק ברת את אדם הראשון, הגיע הבן שלו, רצח את אח שלו, מה אתה צריך את הבן אדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? אומרת הגמרא, הושיטה הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. לא ניכנס להסביר מה זה. כת שנייה שאל אותם לעשות, אמרו אותו דבר, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. הושיטה הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. שאל כת שלישית, לברוא את האדם? אמרו לו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו? אמרו לך שלא כדאי, שרפת אותם, תעשה מה שאתה רוצה, העולם שלך, תעשה מה שאתה רוצה. כיוון שהגיע דור המבול ודור הפלגה, שמעשיהם היו מקולקלים, אמרו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, הראשונים לא צדקו, אמרו לך, הנה תראה מה עושים פה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם טוענים, אדם חוטא, ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. שואל המהרש"א, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? הם אמרו, הנה תראה חוטאים. אמר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, תמתינו עד שאני אראה לעולם בתור זקן. כשאני אבוא לעולם בתור זקן, הכל יירגע. מתי הקדוש ברוך הוא נראה בתור זקן? אומרת הגמרא, במעמד הר סיני שנפתחו השמיים, הקדוש ברוך הוא נראה כזקן מלא רחמים. אם הקדוש ברוך הוא נראה כזקן מלא רחמים, פירוש הדבר, המתינו עד שתינתן תורה לעם ישראל. ומה יקרה שתינתן תורה לעם ישראל? שהתורה תינתן לעם ישראל, יהיה להם בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, יהיה להם את התורה. וברגע שאין תורה, לכן חוטאים. כתוב בחז"ל בפרשת משפטים, שאמר הקדוש ברוך הוא לנוח, לך תגיד להם שאני אתן תורה, יהיה להם תורה, יוכלו להתלחם נגד היצרים. מה אמרו לנוח? אמרו לו, ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו, לא רוצים תורה, תלך מפה. ולכן הקדוש ברוך הוא השמיד את העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, תמתינו עד שאני אתן תורה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נפלא ביותר. פירוש נוסף אומר הקדוש ואומר המרשה, ועד זקנה ניהו, אמתינו, עד שיבוא אותו אדם שנקרא בשם זקן פעם ראשונה בבריאה. למי קוראים זקן פעם ראשונה בבריאה? באברהם ושרה, זקנים באים בימים חדל להיות לשרה. זקן זה אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מה אתם חושבים? בראתי את העולם בשביל דורות המבול, בראתי את זה בשביל דור הפלגה, את כל העולם בראתי בשביל אברהם אבינו, הוא הדמות, בשביל זה בראתי. אז זקנה עניו, תמתינו, עד שיבוא האדם הזה שנפל עליו זקנה. מי האדם שנפל עליו זקנה? זה אברהם אבינו, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. אומר הספר זרע ברך, אם ככה, תוכל להבין שהעולם נברא על מה? על אברהם אבינו, וכך אומר המדרש, בפרשת וירא, אות י' ח', והאלוקים ניסה את אברהם שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אמרו לו מלאכי השרת, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים מה אנוש? למה? פני שראיתם דורו של אנוש, הרי לכם את דורו של אברהם אבינו שנאמר כתזכרנו, שנאמר והזכור אלוקים את אברהם. אתם אומרים הוא בן אדם כתפקדנו, והשם פקד את שרה, תראו את אברהם אבינו הולך להקידה ושמח, בשביל זה בראתי את העולם. שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אל תקרי בהיברם, אלא באברהם. בשביל מי בראתי את העולם? בשביל האדם הזה שקוראים לאברהם אבינו. עד כאן הדברים. אומר הספר זרע ברך, שלושת המלאכים האלה שבאו לביתו של אברהם אבינו, אלה שייכים לכיתות המלאכים שאמרו לא לברוא את האדם. המלאכים האלה באו בלבוש מיוחד. מה הלבוש שהם באו? אחד רב חובל, אחד קונדיטור ואחד כערבי. למה? אומר הספר זרע ברכש פסוק בספר דניאל, וגביעתו כתרשיש. מלאך הגביעה שלו כמו תרשיש. מה זה תרשיש? אומר המדרש כתרי שיש, שתי שישיות. שתי שישיות זה שליש. מלאך יכול להחזיק שליש עולם. אומר התוספות במסכת פסחים דף צדיק דלת, אומר תוספות, ישנם, העולם מחולק לשלושה חלקים, לא סימטרים. שליש מים, שליש מקום יישוב בני אדם ושליש מדבר. אומר הספר זרע ברך, המלאכים האלה שבאו לאברהם אבינו, אלה המלאכים הממונים על העולם. אחד נראה כרב חובה, למה? כי הוא ממונה על המים. אחד שבא בדמות ערבי, כי הוא ממונה על המדבר. אחד שבא בדמות רב חובל, ואחד שבא בדמות אופל, למה הוא? הוא הממונה מקום יישוב בני אדם. מה יש ביישוב בני אדם? אתם מוזמנים לרחוב רבי עקיבא בבני ברק. קונדיטוריה, חנות סמלות. קונדיטוריה, חנות סמלות. זה הסדר שיש שם. לכן הוא בא בצורה של קונדיטור, כי ברוך השם, כולם אוכלים כל היום. אז הצורה היות היה בצורה של קונדיטור, בסייעתא דשמיא. טוב, נפלא ביותר. אומר הספר זרע ברך, שלושת המלאכים האלה מחזיקים עולם. עכשיו אתה שואל למה גבריאל הגיע? כי גבריאל שייך למלאכים שמחזיקים את העולם. ואלה אמרו בשביל מה לברוא את האדם? מה אנוש כתזכרנו בן אדם כתפקדנו? מה אמר הקדוש ברוך הוא? ואת זקנה אני הוא, צריך לחכות שיגיע הזקן. הנה הזקן, בואו בואו תראו. אמרתם לא כדאי לברוא את העולם, הנה זה האיש. בשלישי למילה רץ לחפש אורחים, זה הבן אדם, רוצו מהר תראו אותו. לכן באו שלושה מלאכים, כי אלה השלושה שייכים לקט, לאותם שלוש כיתות של מלאכים, שאמרו שלא כדאי לברוא את האדם. עד כאן, הספר זרע ברך פרשת וירא, דבר נפלא ביותר. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. המלאכים באים, אומר אברהם לשרה, בבקשה, וימהר אברהם האוהל השרה עמו ויומר, מהרי שלוש שעים קמח סולת, לושי והסיוגות. שלוש שעים קמח סולת, איזה לארג'יות של אברהם, שלוש שעים! אתם יודעים מה זה שעה? שלוש שעים קמח סולת. אומר אברהם אבינו, ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו. שואל בעל הטורים, ויקחה פת לחם? צריך לומר, ויתנה פת לחם. מה זה ויקחה? אתה לוקח מהם לחם? אתה נותן להם לחם. מה אתה אומר ויקחה פת לחם? שואל המהריד מבל, שאלה, או השר שלום מבל שואל, מה פירוש ויקחה פת לחם? כמו שאתה אומר, ויקחה לחם לחם. פת זה לחם, ולחם זה לחם. רק שלחם זה בלשון הקודש, ופת זה בארמית. מה אתה אומר, ויקחה פת לחם? אתן לכם לחם לחם. יש לחם בשר, יש חנות כזאת. אבל מה זה ויקחה פת לחם? מה המונח בזה? למה הוא צריך לחזור פעמיים? ככה שואל האדמו"ר מבעלז. טוב, נפלא ביותר. ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אח וטוב, ויתן לנער, וימהר לעשות אותו. ויקח הם אב וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ויאמרו אליו, ויסר אשתך, ויאמר הנה באוהל. אומר רש"י, תסתכל בתורה, על המילה אליו יש שלוש נקודות. נקודה על האלף, נקודה על היוד, נקודה על הוו. לומר איו. מה לומדים מזה? שאדם צריך לשאול את אדם אחר בשלומו של אשתו, לא ניכנס לסוגיה הזאת, איך לומדים את זה, מה? בכל אופן, נקודות הפשט הוא שמה שנקוד זה מה שקוראים. איו. אלה הדברים רש"י במקום. טוב, רבותיי, סיכמנו, אני רוצה ברשותכם לעמוד על שאלה ששואלים המפרשים. למה אתה צריך לכתוב ויאמרו אליו ולעשות שלוש נקודות? תגיד ויאמרו, יש שרה אשתך. ואז מה זה ויאמרו? למי הם אמרו? למי הם אמרו? למלצרים? מדברים אברהם אבינו. ויאמרו אליו, למי הם אמרו? אליו או אל שרה? נקודה שלוש, שאדם ישאל בשלום אשתו. דבר נפלא ביותר. אל תכתוב אליו, תכתוב ויאמרו בלי אליו. לא כותבים אליו וכותבים שלוש נקודות. אל תעשה שלוש נקודות הזה. טוב, רבותיי, אני רוצה לעמוד על יסוד אדיר שכתוב כאן. קבלת התורה לא התחילה בשנת 2448 לבריאת העולם. קבלת התורה הייתה בביתו של אברהם אבינו בשעה שהוא עירח את המלאכים. מאיפה אני יודע? כי ברית המילה הראשונה שהייתה, הייתה אצל אברהם אבינו. אירוח המלאכים היה בשלישי למילה. מה קשור ברית מילה לקבלת התורה? אומרים חז"ל במדרש, אם אדם לא נימול, הוא לא קולה תורה. אין אפשרות ללמוד תורה עם עורלה, אין מצב כזה. כך אומרת הגמרא, כך אומרים חז"ל. מופיע במדרש בשמות רבה פרשה למד, פעם אמר אקילס הגר, אקילס הגר מי זה? זה אונקלוס הגר, לאנדריאנוס המלך. רוצה אני להתגייר ולהיות יהודי. אמר לו, מה? לעומה זו אתה מבקש, אתה רוצה להיות יהודי? כמה ביסיתי אותה, כמה הרקתי אותה. האומה הכי שפלה שישנה, שם אתה רוצה ללכת. לירודה של האומות אתה רוצה להתערב. מה ראית שאתה רוצה להתקרב אליהם? אמר לו, קטן שבהם. יודע איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה נברא ביום הראשון, מה נברא ביום השני, כמה יש מי שנברא העולם, על מה העולם עומד, קטנים יודעים לדקלם את כל התורה כולה. נפלא ביותר, אמר לו, תלמד את התורה ואל תמול, למה אתה צריך להתגייר? תלמד את התורה, מי מפריע לך? אמר לו, אקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן בן 100 שנה, לא יכול ללמוד תורה אם אינו מל. אז אם אברהם אבינו נימול, אם הוא נימול אז מה? עכשיו אפשר להתחיל ללמוד תורה, למה? אין לו עורלה. אומר הספר עוללות אפרים, ברגע שאתה מסיר את עורלת הגוף, נפתחת עורלת הלב, אתה יכול לפתוח את התורה ויכול ללמוד. עד כאן הדברים שאומר הספר עוללות אפרים. אם ככה יוצא שמה, שאברהם אבינו מה? עושה הכנסת אורחים אחרי ברית מילה. עם ברית מילה הוא יכול לקבל את התורה, נפלא ביותר. מה נותן אברהם אבינו למלאכים לאכול? הוא נותן לה וכפת לחם, וחוץ מזה מה הוא אומר? ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. מה הוא נותן להם לאכול? בשר בחלב הוא נותן להם לאכול. איך אתה עושה דבר כזה? נותן להם בשר בחלב? עדיין התורה לא ניתנה. אם התורה לא ניתנה, עדיין אין את המצווה של לא תבשל גדי בחלב אמו. אין איסור בשביל של אכילה של בשר וחלב. נכון ביותר. אבל אברהם אבינו עדיין קיים את כל התורה אפילו עד שלא ניתה, כך אומרת הגמרא, קיים מצוות עירובין. אז מה הוא נתן להם? אומרים המפרשים חלק מהם שהוא לא בישל את זה בשר וחלב, אלא מה? הוא שם חמאה ושם בשר. אם הוא שם חמאה ובשר, אסור לשים על שולחן אחד בשר ביחד עם חלב, אסור. אז מה הוא שם? אומרים המפרשים, לכן כתוב הוא עומד, כתוב הוא עומד עליהם תחת העץ. למה? אומר הספר לב אריה, פשוט מאוד, כתוב בחז"ל שאסור לקרוא לאור הנר. למה אסור לקרוא לאור הנר? שם היתה. אבל אם יש לך מישהו שאתה שם אותו שומר, אתה אומר, שמע, אני רוצה לקרוא לאור הנר, תשגיח שאני לא יתה, אז מותר לקרוא. הוא שם חמה וחלב עם בשר, איך מותר לעשות את זה? אומרת התורה, והוא עומד עליהם ויוכלו. מה זה עומד עליהם? הוא עמד שם להשגיח שהם לא ירבבו, אז אין בעיה. פירוש אחר אומר, מה פתאום? אברהם אבינו בישל בשר וחלב, לא הוא. אומר הבני יששכר, לא הוא בישל, אלא מה? הגרים שבבית שלו, הם טיפלו בזה והם בישלו ביחד, הוא נתן להם לאכול, דבר נפלא. אומר המדרש, אל תתפלא, אברהם אבינו נתן להם והוא ידע שזה בשר וחלב, ונתן להם לאכול בשר וחלב בכוונה. למה בכוונה? כי בזכות הבשר והחלב הזה, עם ישראל זכה לקבל תורה. למה? אומרים חז"ל במדרש, שאלה משה למרום לקבל את התורה, מופיע בשמות רבה פרשה כ"ח, באותו שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במוישה רבינו. אמרו, מה? מה הוא עושה פה? ילוד אישה בינינו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסטר פניו של משה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו. עשה את אותו צורה. המלאכים באו להרביץ לו, אומר, אתם לא מתביישים? אצלו אכלתם! אז לא התארחתם, אתם הולכים להקות אותו, עזבו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, לא ניתנה לך תורה, אלא בזכותו של אברהם אבינו, שנאמר לקחת מתנות באדם, ואין אדם אלא אברהם אבינו, שנאמר האדם הגדול בענקים. יוצא שבאיזה זכות קיבלת תורה, מה היה הזכות? הזכות של אברהם אבינו. הווי, אומר המדרש, הוא משה עלי אלוקים, זה הכוח של משה רבינו להיות למעלה. בא המדרש, ושוחר טוב בתהילים, ואומר במזמור ח', גם על פי זה מובן טוב מאוד, בגלל ששלושה מלאכים התארחו אצל אברהם אבינו, אסור ל-200,000 מלאכים להרביץ לו. התשובה היא ששלושה מלאכים שהיו שם, אלה המייצגים את כל העולם כולו. אז היות והנציגות של העולם כולו, כמו שאומר הזרע ברך, אז אתה לא יכול להקוס אותם, כי זה המייצג שלהם. רבותיי, בא המדרש, שוחר טוב בתהילים מזמור ח', ואומר דבר נפלא. במתן תורה, כשבא מוישה רבינו לקחת תורה, התחילו המלאכים מתדיינים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, נא אותך על השמיים. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, נאהו לך שתיתן תורה בשמיים, לא בארץ. למה? שאנחנו קדושים ותאורים, והתורה קדושה ותאורה, אנחנו חיים ותורתך עץ חיים. מוטב שתישאר אצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, התורה לא יכולה להישאר אצלכם. למה? שנאמר ולא תימצא בארץ החיים. וכי יש למעלה ארץ, אלא יש למטה ארץ, שאמר אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. רב נחמיה אמר, משל למה הדבר דומה? משל לאדם שרצה שהבן שלו ילמד תפירה, אומנות של סריגה, אבל מה לעשות, אין לו אצבעות. לקח אותו, שם אותו אצל אומן, ותעשה טובה, תלמד את הבן שלי תפירה. אחרי חודש הוא לקח אותו, אומר, נו, מה המצב של הבן שלי יודע לתפור? אומר, איך יודע לתפור? אין לו אצבעות, מה לתפור? כך אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אמרו, תשאיר את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. אתם אוכלים. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים. כתוב בתורה, אדם שיהיה באור בשרו, שעשו את הפחת בהרת. אתם יש לכם צרת. כתוב באדם כי ימות, למה אתם מתים? מה שייך את התורה אצלכם, אין לכם אצבעות. אומרים חז"ל במדרש, כיוון שחטאו ישראל בעגל, סמכו המלאכים ואמרו, זהו, אין יותר תורה. ייקח מהם את התורה, נשברו הלוחות, הוא לא ייתן להם. עכשיו תישאר התורה אצלנו. שבא מוישה רבינו בפעם השלישית לקחת את הלוחות, אמרו המלאכים, מה? אתה נותן להם את התורה? חטאו בעגל, מה אתה נותן להם את התורה? מה הקדוש ברוך הוא, מה? חוצפנים שכמותכם. אתם באים לקטרג על הילדים שלהם? אתם לא חטאתם. שהייתם אצל אברהם אבינו, לא אכלתם בשר וחלב. אם אתם אכלתם אצל אברהם אבינו בשר וחלב, אל תגידו לי חטאו בעגל, גם אתם חטאתם. אכלתם בשר וחלב. נוירו ואויום, זה מה שכתוב במדרש. רבותיי, פלא מופלא. הם אכלו בשר וחלב. מה, הם לא ידעו שאסור לאכול בשר וחלב, אז מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה מהם? אם הם ידעו, יש תביעה, אבל מאיפה להם לדעת שיש בשר וחלב? מה התשובה? התשובה היא שהתורה הייתה אצלהם 2448 שנים לפני שהתורה ניתנה פה. איפה הייתה התורה? בשמיים. אז המלאכים קראו אותה, המלאכים למדו אותה, אז יש להם תורה. אז למה אתם אכלתם בשר וחלב? אומר הדעסקנים, מבעל התוספות, ויקח חמה וחלב, אומר דעסקנים, מלמד שחילם בשר בחלב, ושרצה הקדוש ברוך הוא לתן תורה לישראל, אמרו המלאכים, תנה אותך על השמיים. אמר להם, כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו, וכאשר ירדתם למטה, אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח חמה וחלב, מיד הודו לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ילד בא הביתה, ואמא שלו נותנת לו לאכול סנדוויץ', גבינה צהובה עם נקניק, אומר לילד, אמא, אסור, כתוב בתורה, לא תבשק די בחלב אמו. איך אתם לא ידעתם מזה שאסור לאכול בשר בחלב? אומר למטה, אומר הספר ניצוצי שמשון, כתבה התורה בפרש עשרה, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשק די בחלב אמו. הזכות שלנו להיות עם קדוש יותר מלמלאכים, מאיפה הוא מגיע? מאיסור שלא תבשל די בחלב אמו. למה? הם אכלו בשר וחלב, וזה שהם אכלו בשר וחלב הפסידו את התורה. יוצא שבזכות מה קיבלנו את התורה? בזכות זה שהם אכלו בשר וחלב ואנחנו לא. אומר הבהר היטב, היות והם קיבלו את התורה, הם לא אכלו בשר וחלב ולא קיבלו תורה, אנחנו ששומרים על בשר וחלב קיבלנו את התורה, לכן תאכלו מאכלי חלב. עד כאן הפתיח לשיעור. עכשיו הגענו אל היהלום שבכתר. רבותיי, היהלום שבכתר, מיליארד דולר, אל תמכרו אותו שקל אחד פחות. בא הספר שמן ראש, מביא ספר שנקרא שולחן העזר, בהקדמה שלו. אומר השולחן העזר, אם אתה אומר שהתורה הייתה אצל מלאכי השרת, ומלאכי השרת התורה הייתה אצלהם עוד לפני שהתורה ניתנה לנו, 2448 שנים, איך הם לא ידעו שכתוב, לא תבשק די בחלב אמו? הם ידעו שכתוב. אם ידעו שכתוב, אז איך הם אכלו? אומר הספר שולחן העזר, אתה יודע מה היה הבעיה? התורה בשמיים היא בלי נקודות. אנחנו כאן קיבלנו את התורה, כבר קיבלנו עם משה רבינו עם נקודות. הם קיבלו את התורה בלי נקודות. אז מה כתוב בתורה? הם חשבו שמה שכתוב בתורה, לא תבשק די בחלב אמו. הם כתבו שהתורה אסרת לקחת חלב, ועם החלב הזה לבשל את האמא, זה אסור. הם לא גרסו בתורה, לא תבקשי, לא תבשק די בחלב אמו, שהכוונה לחלב. מה ההבדל בין בחלב לבין חלב? ההבדל הוא שבחלב יש לך בתורה, מה יש לך בבית? יש לך פתח, יש לך אחרי זה חטא, יש לך חטף פתח, ואחרי זה למד, יש לך צירה, זה בחלב אמו. בחלב מה יש לך? שני כמסים, נכון? חלב אמו. בתורה איך כתוב? חלב. חלב איך כותבים אותו? עם סגול מתחת לחטא. אז מה היה ההבדל בין חלב לבין חלב? מה ההבדל? זה בכמץ, וזה בשלוש נקודות בסגול. אז מה ההבדל ביניהם? שלוש נקודות, זה ההבדל. זה ההבדל. אם ככה אומר הספר, הספר הזה שנקרא שולחן העזר, פירוש הדבר שהמלאכים קראו את הפסוק, אבל הנקודות לא ניתנו רק למשה רבינו. אם הם ניתנו למשה רבינו, המלאכים קראו, לא תבשק די בחלב אמו. אברהם אבינו הביא תבשיל עם חלב, אומר מיכאל לגבריאל, תגיד מותר? אומר בטח מותר, מה הבעיה? חלב מותר, חלב אסור, זה לא חלב. הוא לקח חלב ובישל, זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. יוצא איפה הטעות? הטעות הייתה בהחלפה שבין חלב לבין חלב. דוד המלך, שיום הדילולה שלו בחג השבועות, אומר בתהילים, מזמור קוף יוטט, מה הוא אומר? באותת, אומר דוד המלך, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי. אלה המלאכים נפלו בחלב, זכיתי אני לתורה. במה זכינו לתורה? תפש כחלב ליבם. במקום לקרוא חלב, הם קראו חלב. אני תורתך שישעתי, אני זכיתי לתורה. במה זכינו לתורה? כולו עד ההבדל בין כמס לבין סגול. זה ההבדל. הם חשבו חלב, ואנחנו חשבנו חלב. נמצא, זה ההבדל ביניהם. אם ככה פירוש הדבר, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי, זה השעשוע שלנו. אם ככה בסייעתא דשמיא, ההבדל בין חלב לבין חלב, שם יש כמס וכאן יש סגול, שלוש אותיות. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר דבר נפלא. אתה יודע מה הטעות? שלמה המלך אומר בשיר השירים, אומר שלמה המלך, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת הגמרא, תענית חבב, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה יום קבלת התורה. אומר הספר זרע ברך, דבר נפלא. אומר סליחה, הספר שמן ראש, רעיון נפלא. הוא אומר, תשמע, אמו בגימטריה 47. זה הגימטריה שלו, נכון? נפלא ביותר. גימטריה שלו 47. הטעות שהיה להם בחלב אמו, אומר מה פירוש הדבר, אליו בגימטריה גם כן 47. ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, גם 47. מה יש לך על אליו? על אליו יש שלוש נקודות. למה עשו שלוש נקודות? אל תכתוב אליו, ויאמרו, היה שרה אשתך. לא, כתבו אליו וכתבו שלוש נקודות. הוא בא להגיד לך שהנפילה של המלאכים הייתה בשלוש נקודות. שלוש נקודות שהם קראו במקום חלב, קראו לו חלב, זה הטעות שלהם, וכאן הם נפלו, זה הנקודה שלהם. אמו בגימטריה 47, ואליו בגימטריה 47. יוצא שהטעות נסובה סביב מה? סביב לשלוש נקודות. בא אותו יהודי מהגליל ואומר, רבותיי, בריך רחמנה, ברוך הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה משולשת, תורה נביאים כתובים לעם משולש, כהנים לוויים ישראלים, על ידי משולש, משה רבינו, שלישי לבטן, מרים, אהרון ומשה, ביום משולש, אחרי שלושה ימי הגבלה, בחודש המשולש, חודש סיוון. אם ככה בסייעתא דשמיא, איפה ניתנה תורה? התורה ניתנה כאשר המלאכים היו בביתו של אברהם אבינו. עכשיו אתה תבין למה באו שלושה מלאכים. למה באו שלושה מלאכים? כי התורה ניתנת רק בשלוש. אם היה רק שתי מלאכים, היה נעצר התורה, כי התורה תמיד ניתנת בשלוש. באו שלושה מלאכים ונפלו במה? בשלוש נקודות של מה? של סגול. יוצא שתפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי. במה זכיתי בתורה? בגלל שלוש נקודות. אם ככה נוספו לנו כאן עוד שני חלקים. בריך חחמנה, דייבו רייטה תיטה, אלעם תיטה, ביחד תיטה, ביום תיטה, ידי תיטה. על ידי המלאכים בביתו של אברהם אבינו, שלושה מלאכים שנפלו בשלוש נקודות, הכל נכנס בתוכו. אם ככה אומר אברהם אבינו, ככה פת לחם, מה זה ככה? תנה פת לחם. לחם נקרא בלשון חזל, תורה שבכתב נקראת לחם. לכו לחמו בלחמי, פת נקראת תורה שבפי. אומר אברהם אבינו, באירוח של המלאכים הזה, אני הולך לתת לכם לאכול בשר וחלב, ואקחה פת לחם. על ידי זה אני אקבל גם תורה שבכתב, וגם תורה שבעל פה. הכל אני אקבל מהביקור הזה. הכל נעשה על ידי הביקור הזה שירח אברהם אבינו את המלאכים אצלו בבית. אם ככה אברהם אבינו עומד תחת העץ, איזה עץ? הכוונה לעץ חיים אלה מחזיקים בה. אם ככה בסייעתא דשמיא יוצא שמה, שכל החג הזה נושא מסביב לספרה שלוש, אומר רבי יוסף, עבדו לי עגלת ליטה, תעשו לי בבקשה עגלה משולשת. מה אתה צריך עגלה משולשת? אם זה שנייה, אומר לו, לא, כל החג הזה סובב מסביב לשלוש, אני חייב עגלה משולשת. למה עגלה? בגלל שהמלאכים טעו בשלוש, לכן אני רוצה עגלה. למה? היא כתוב בספר יחזקאל בפרק א', אומרים חז"ל, שהרגליים של המלאכים איך נראים? כמו רגליים של עגל, כך כתוב, לכן יש להם שש כנפיים, בשתיים יחסי רגליו, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יופף, מכסים את רגליים שלהם כדי שלא יראה את העגל. אז הוא אומר, אבלה לי עגלה תיתה, תעשה לי עגלה, תעשה לי בבקשה מעגלה. אומר, למה? כי הטעות של המלאכים היה בתלתה, היה בשלוש נקודות, לכן תעשה לי, זה היסוד הגדול שיש לנו. אם ככה יוצא, שעכשיו צריכים לאכול מאכלי חלב, צריך לאכול שלוש סוגי מאכלי חלב. א', קולזניה, ב', מרק, עם פטריות וגבינה צהובה, ודבר נוסף, בעזרת השם, שיהיה לכם גם מאכלים של עוגה מתוקה עם הקפה ביחד, שיש שלושה מאכלים של חלב, כדי לחזק את הכל שנעשה מסביב לשלוש. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו, אומר רבי היטב, עכשיו אתה מבין למה אתה אוכל מאכלי חלב, כי כל מה שקיבלנו את התורה, היה בגלל מה שאמר, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, מעבר לטעם הזה שמאכלי חלב טעימים, ואשת חלב תחת לשונך, יש לך כאן סיבה נפלאה לאכול מאכלי חלב. אני רוצה בעזרת השם לסיים בסייעתא דשמיא בשתי נקודות. צריך לדעת, הזכירו פה מקודם כמה חולים יש בעם ישראל, כמה חולים יש עדיין בקורונה, אמנם נרפאו כבר 15,000, אבל צריך לדעת שאלה שנרפאו בקושי חיים. זה לא חיים, מי שקצת יודע מה סובלים חולי קורונה, אחי היה חולי קורונה. יש לי משפחה שחלו בקורונה, השם ירחם. כבר יצאו מבית חולים, עולים 5 מדרגות, הם לוקחים לנוח 3 שעות. אין להם אוויר, לא מסוגלים לנו, לא חזור לאיתנם. זה לא פשוט המחלה הזאת, חושבים, נרפאו 14, כן, הם כבר לא נמצאים בבתי חולים. כל המערכות משתבשות אלה שהיו חולים בקורונה, זה לא פשוט הדבר הזה. כתוב בחז"ל שבחג השבועות קוראים מעמד הר סיני. כותב הרב אליושי בספר דברי הגודל. במעמד הר סיני נתרפו כל החולים, כך כתוב בחז"ל. כל אחד שהיה חסר לו עבר גדל לו עבר, מי שהיה עיוור התחיל לראות, כל החולים התרפו. כך לומדים חז"ל כל פרט. כותב הרב אלישיב, אין לך סגולה גדולה יותר. בשעת קריאת מעמד הר סיני תחשוב, אתה מכיר חולה פלוני, אתה מכיר חולה אלמוני, תעמוד ותתפלל עליו בשעת קריאת התורה. אין לך זמן יותר מסוגל מקריאת התורה. זה אחד. שתיים, אוכלים גבינות, חג גדול, נאורים בלילה, חצי לילה, כל הלילה, מה שאתם עושים, כל אחד כמנהגו. רבותיי, חג השבועות, דבר ראשון, הוא יום של תפילה. הוא יום של תפילה. בחג העצרת נידונים על פירות האילן. כותב השל"ה הקדוש בשם ספר תולעת יעקב, מה זה פירות האילן? פירות האילן זה לא דווקא גויאבות ושסק. פירות האילן, הכוונה, האדם נקרא אילן, כי האדם עץ השדה, אתם יודעים מה הפירות שלו? הפירות שלו זה הילדים שלו. זה הפירות שלו. אז שאתה חג השבועות צריך לדעת שאדם צריך לקחת סידור, ולבקש שהילדים ימצאו שידוכים, ולבקש שהילדים יקבלו חינוך טוב, ושהילדים ימשיכו בדרך של התורה והמצוות. היום הזה צריך להיות מעבר לכל החגיגה הקולונרית שישנה. זה יום שצריך להיות מוקדש כולו לתפילה, לחולי עמו ישראל, למעוקבי שידוכים, לכל כך הרבה ניסיונות שיש בדור הזה, כל כך הרבה אנשים נופלים בדרך הזאת. זה יום שתבקש מהקדוש ברוך הוא ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע. מבקשים מהקדוש ברוך הוא קיים חיינו, ששמחת החיים שלנו תהיה בתורה. אנו וזרינו וזרע זרינו עד עולם. ויהי רצון שהתפילות יתקבלו בעזרת השם, וכולנו נזכה שכל החולים יתרפו, וכל מקובעי השודחים ימצאו שידוחים, כל חסוכי בנים יזכו בזרע של קיימה, אנשים יקבלו טעם בלימוד התורה, יקבלו חיים בלימוד התורה, יודבקים בשמירת המצוות, ונזכה כולנו בקרוב ממש לשמוח בשמחה הגדולה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.